Hablamos sobre la guía de nuestra guía de nuestra guía de nuestra guía de nuestra es por el partido de esta guía de nuestra 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 guía de רציתי קצת לספר על המקום שהיא עומדת בו. היא הסתירה אתמול את אוניברסיטת דיימונד מאונטן באריזונה בארצות הברית. זו אוניברסיטה שממוקמת במדבר באריזונה, וצמוד אליה יש מרכז אקדמי בדור שטח ענק, איפה שהולכים לעשות שנה הבאה למקום ולמה ביחד עברית בגודל של 3 שנים. אז יש לנו עוד את השנה הקרובה לצפות בלימוד הזה, ואחרי זה יש לנו 3 שנים הפסקה, הם יצאו ללימודים בגודל ושתיקה. להיכנס קצת יותר פנימה כדי שזה לא עומק בתודעה, מתוך מטרה לצאת משם ולהבין את החוכמה הזאת ברמה יותר גבוהה. אנחנו עובדים 3 סמסטרים בשנה, כל סמסטר משהו כמו 5 שבועות. התנאים שם הם לא פשוטים, מדובר על מדבר, כך שאין שם מבנים קבועים, יש שם מבנה קבע אחד שזה המבנה שלומדים בו, כל שם זה מבנים קבעיים, זה אוהלים גדולים, או שזה יורטים, שזה אוהל מונגולי, או שאנשים גדולים בטריילרים, קרוונים מגברים, להם יש אחד כזה, הם מבלים שם הרבה זמן, הם חולקים שירותים אחד, במקלחת אחת עם עוד 150-200 איש. זה לא פשוט, אבל הם החליטו שהם מגישים את כל החיים שלהם בשביל הלימוד הזה, בשביל שהם יוכלו להביא אותו אלינו, בשפה שלנו. אתמול התחלתי קצת לדבר על הנושא הזה של איך אנחנו יודעים שהלימוד הזה, לפני שאנחנו שומעים אותו, שהוא עובד ושהוא נכון, ואנחנו צריכים ללכת ולחקור ולבדוק אותו על עצמנו. אבל אפשר כבר להתחיל להסתכל על הסביבה, גם לראות על אנשים שהולכים בדרך הזאת זמן מה ולראות את התוצאות, וגם לשמוע פידבקים מחברים ומשפחה. סך הכל זה הדרך שלנו. היום כשאנחנו רוצים ללכת לקנות משהו, אנחנו שומעים המלצות ולפי זה אנחנו יודעים. אז גם פה הרבה הגיעו מחברים ומשפחה. דרך נוספת זה לראות איך המורים שמלמדים אותנו, איך הם מיישמים את הלימוד הזה. הזכרתי את זה אתמול בהקשר של איך הקבוצה בארץ ידעה. לפני כמה שנים זה היו הוצאות בבתי קפה קטנים של 20-30 איש, והיום אתם רואים כמה אנשים יושבים בעולם הזה. וכמובן שאפשר לראות מהמורים שלנו איך הם מיישמים את חוקי הקרמה, איך הם מאסטרים בקרמה, איך הם יודעים בעזרת חוקי הקרמה להביא למצב כזה שיש פינה ופריחה של האדם או לארץ שלנו. זה כל החזון שלהם, להביא את הלימוד הזה לפה מתוך מטרה שהוא יביא שינוי לאזור, מתוך מטרה ש... זה יביא שינוי ברמה של מדינות, וזה מתחיל בקטן מהזוגיות שלנו. אז ברשותכם, אני שמח להזמין את רמה דבורה ורמה מאסטרים אמיתיים וקרמה.
אז ברוכים הבאים. אנחנו נפתח את הערב הזה בתפילה המסורתית שלנו, שמטרתה לפתוח את ליבנו ללימוד, לשלוח את תודתנו על הלימוד לשושלת המורים, שדרכם הוא הגיע אלינו, שהתחילה מימי הבודה ונמשכה בשושלת בלתי מקוטעת של מורים מדהימים מוארים דרך המורים שלנו גשם מייקל ולמה קריסטי והגיע אליי ואליי. אנחנו שמחים ומרגישים זכות גדולה להעביר את הלימון הלאה, כי הוא משנה את חייהם של אנשים וחלק מכם כבר חווים ומספרים לי. אז בואו נפתח בתפילה ועושים את הצנוחה הזאת, אם אתם לא מכירים אותה, פשוט עשו תנועה שוב נתינה עם הלילה. אנחנו נתחיל את הערב במדיטציה קצרה. שצריכו לשבת ישר. דאגו שיהיה לכם נוח, הרגליים שטורות ויציבות ברצפה. המושב תומך בכם, תומך במדיטציה שלכם. שימו את ידיכם בחיקכם, אחת על ידי השנייה. בתנוחה שנוחה לכם. וברכות עצמו את העיניים. וכעת התמקדו בנשימה, ביציאה ובכניסה מהחיריים. נחרו נקודה קטנה בכניסה לאף, והתמקדו בתחושה בנקודה הזאת כשהאוויר נכנס פנימה לחוצה. אז אנחנו מנסים להכין את עצמנו ולבנות את עצמנו לקראת בן או בת זוג מושלמים, בן או בת זוג רוחניים. ובין אם יש לכם כרגע בן או בת זוג או אם אין לכם, בסופו של דבר הכתבים שלנו אומרים שכל אחד מאיתנו ימצא את עצמו עם בן או בת הזוג המושלמים. אם יש לכם בן או בת זוג, הם יהפכו למושלמים. ואם אין לכם בני זוג, אתם תפגשו בני זוג מושלמים. אלא שכדי ליצור בני זוג מושלמים, אנחנו צריכים קודם לראות מה זה שאנחנו רוצים בבני זוגנו. מה זה שאנחנו שואלים בליבנו. אז כעת במדיטציה הזו, דמיינו באוויר שלפניכם דמות שיושבת על קרים של פרחים, של אור, וזו דמות מושלמת. הדמות היפה ביותר שאתם יכולים לדמיין. גופם עשוי מאור. אין להם יותר כל הבעיות שיש לנו בשר ודם. הם לא צריכים להזדקן, הם לא צריכים לומר. הם שרויים בעונג בכל רגע, והם מביטים בכם בעיניים היפות שלהם,
עם המון אהבה. וכשאתם מדמיינים את הדמות הזאת לפניכם, תתחילו עם המתווה החיצוני שלהם, ואז נסו למלא את הפרטים פנימה, כמו שילדים צובעים תמונה שהם מתבגרים. אבל חשוב שתראו את העיניים שלהם. וכעת, הפיחו בהם רוח חיים. אל תשאירו אותם שם כתמונה. חשוב שממש תאמינו שבני זוגכם נמצאים מולכם. אז נסו לחוש את חום גופם, הריח לכוח שעולה מהם. נסו לעשות אותם חיים ככל האפשר. וכעת חשבו אילו סגולות מושלמות יש לבני הזוג שלכם. העניקו להם את הסגולות המושלמות שהייתם רוצים לראות בהם. בין אם זה בגוף, בין אם זה בנפש, בין אם זה פיזי, בין אם זה מנטלי. פעם שעברה דיברנו שיהיו אוהבים, שיהיו קשובים לכם ומתחשבים. אתם יכולים לתת להם איזה סגולות שאתם רוצים. וכעת הביטו בעיניהם, הם יושבים שם בכם, אוהבים אתכם, ובקשו מהם שיבואו עליכם באמת. ולבכם אמרו להם, בוא אליי, או בואי אליי. מה שיפה במדיטציה, שבמדיטציה שלכם הם תמיד מסכימים. אז כמובן שהם מסכימים, והם מאוד שמחים לבוא אליהם. וראו אותם נוטלים את ידכם בידם, ומודיעים לכם שהם לוקחים אתכם לגן עדן. אם יש לכם כרגע בחיים בני זוג, זה טוב בנקודה הזאת ליצור מזיגה בין הזוג המושלם והאידיאלי שאתם מדמיינים ובין בן הזוג שישנו כרגע בחייכם. תנסו למזג אותם לדמות אחת. כשאתם רואים את שניהם שמה, ושניהם יחד קורנים אליכם בדמות מושלמת. וכעת דמו שהדמות המושלמת הזו שלפניכם בא ונמסע אל תוך לבכם כמו טיפות קטנות בתוך הלב, במרכז החזה, לא בלב הפיזי, באזור הלב, במרכז החזה. יכולים לקרוא את זה. אז זה היה נהדר, אתם מודדים, אתם מוכנים ללמוד איתנו, בואו ללמוד איתנו, נשמח לקבל אתכם. אז בעקבות המדיטציה הזו, תלו לצמכם, מה היה קורה אילו בן או בת הזוג המושלמים היו מופיעים ממש ברגע זה אליכם? הדמות הזאת של אור, שאין לה יותר בעיות של זקנה דומה, והיא מושלמת את כל המעלות, ויפה, יפה להיות לי. האם אתם מוכנים לדמות הזאת? אני לא יודעת איך אתם, אבל אני הייתי מרגישה קצת במבוכה. אני הייתי מרגישה שאני אף גמים לעומתם. פה הדמות הזאת שעשויה כולה אור, וחשום חיסרון, אני צריכה להכין את עצמי לגבות הזאת כדי שתהיה איזה התאמה. אז בנוסף למחשבה הזאת על הבן או בת הזוג האידיאליים והמושלמים בכלל המעלות, אנחנו גם צריכים לדאוג להשלים את עצמנו בכלל המעלות כדי שמתאים להם. כי אנחנו אומרים שיום אחד כולנו נהיה במצב הזה. הכתבים הבודיסטים אומרים שיבוא יום אצל כל אחד מאיתנו שבו אומנם נמצא עם הדמות המלאכית המדהימה הזאת שתבוא אלינו ותיקח אותנו לגן העדן. מפני שזה מה שקורה בסוף האבולוציה הרוחנית שלנו, כשאנחנו מגיעים למקום האולטימטיבי הזה רגע לפני שאנחנו מגיעים להארה, אנחנו נהיה אותו בן או בת זוג מושלמים ומדהימים, והם אלה שיבואו ויקחו אותנו. האם אנחנו מוכנים שזה יקרה ברגע הזה? ואם לא, מה אני צריכה לעשות כדי להיות מוכנה ברגע הזה? כי אנחנו אומרים שכשאני מוכנה, הם מופיעים, הם חייבים להופיעים. אז אם הם עוד לא הופיעו בשבילכם, אז יש משהו שאתם לא צריכים לעשות. כי הם מחכים, הם אוהבים לכם אין קץ, הם מחכים. אז בסדרה הזאת אנחנו מדברים על כמה תכונות שאנחנו לומדים איך לפתח בני זוגנו, שרוב האנשים חושבים שתכונות רצויות ובקשות. אנחנו רוצים אותם אוהבים, אנחנו רוצים אותם קשובים, אנחנו רוצים מפרנסים, וכל זה אנחנו נתכנס לזה עוד מעט. אבל מה שיפה בדרך הזאת, זה שבו בזמן שאנחנו עובדים על להביא לשלמות את בני זוגנו וליצור אותם אוהבים וקשובים ומפרנסים וכל הדברים האלה שאנחנו רוצים לקבל בחיים שלנו, העבודה הזאת מפתחת בדיוק את אותן התכונות אצלנו. זאת אומרת, בו בזמן שאני מגיעה את בן זוגי האידיאלי לשלמות, אני גם מביאה את עצמי לשלמות, בו זמן. אז בעצם אנחנו כבר עובדים כזו. אבל בזמן שאנחנו אומרים מה שאומרים כאן, תזכרו את העובדה הזאת. הלימוד הזה הוא לא רק איך להביא את בן זוגי להיות כרצוני, אלא גם להפוך את עצמי להיות כרצוני. ההרצאה שלנו מבוססת על הלימוד של קרמה ושל ריקוד. והקשר האדום ביניהם, אנחנו יכולים להגיד, החתונה של קרמה ושל ריקוד. ששני הרעיונות הגדולים האלה. ואנחנו מתבססים כמובן על לורד בודה, שממנו החוכמה הזאת הגיעה אלינו, ועל חכם גדול גדול אחר שנקרא בודה שני, ושמו אריה נגרג'ונה, שחי בארץ לפני 1700-1800 שנה בהודו. והגישה שלנו, שמתבססת על קרמה וריקוד, היא שונה. היא שונה, בגישה ליצור לעצמנו בני זוג לבבינו, להתבסס על הידע הזה, והטקסט שאנחנו מתבססים עליו נקרא 70 הפסוקים על הריקוד, טקסט מאוד חשוב שכתב אריה נגרג'ונה, ואנחנו לוקחים רק כמה הפסוקים בודדים את החשיבים, ומנסים לקשר ביניהם התכונה שאנחנו מנסים לפתח את בני זוגים. אנחנו מנינו לכם במקראה 12 דברים שלא נעבור על כולם, תוכלו אחר כך על אותו פרינציפ לנסות לעבוד על האחרים. ואנחנו עוברים על הקרמה. הקרמה זה מה אני צריכה לעשות, איזה מעשים ואילו מחשבות ואילו דיבורים אני צריכה לעשות כדי לממש את הבן זוג המדהים הזה. כל הלימוד מבוסס על קרמה. והרעיון הבסיסי הוא שבני זוגנו לא קיימים מחוץ לנו, הם לא קיימים שם בחוץ. זה נראה לנו כאילו שהם קיימים שם בחוץ, אבל הרעיונות של קרמה וריקוד אומרים שכל מה שאני רואה בבן זוגי בא ממני. כל מה שאני רואה שם בא ממני. אז אתם יכולים להגיד, אם ככה זה הכל אשליה, כי הם לא שמה באמת. אם זה הכל בא מהראש שלי, אז הם לא שמה באמת. מה לדעתכם היה אריה נגרג'ונה אומר על זה? הוא היה אומר, בגלל שזה בא ממני, זה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי, כי זה מה שמופיע בכם. מה שאני רואה, מה שנופיע בחיים שלי, זה הדבר הממשי בשבילי, בחיים שלי. ואין סתירה. בגלל שהדברים האלה באים ממני, הם ממשיים בחיים שלי. מה זה אומר? אם אני מבינה איך יצרתי את מה שיש עכשיו, אני יכולה להתחיל ליצור משהו אחר. אולי מה שיש עכשיו נפלא, אם אני רוצה להביא בשלמות הבאה, אם אני אתחיל ליצור את זה, לחשוב את המחשבות הנכונות ולעשות את המעשים הנכונים וכך הלאה, הם יופיעו לי כפי שאני יוצרת אותם, והם יהיו ממשיים לגמרי, בדיוק כמו שמה שמופיע כרגע ממשי לגמרי. וממשי לגמרי בגלל שזה השלכה מתוך התודעה שלנו. ואנחנו אומרים שזאת המציאות. הם באים ממני, וזאת המציאות שלי. לחשוב שלבן זוגי או לבת זוגי יש תכונות או יכויות שלא באו ממנו, זאת בור, זאת האשריה, זאת האי-הבנה. אנחנו אומרים שכל התכונות שלהם, כל מה שמאפיין את בן או בת זוגי, הוא תוצאה של האופן שבו אני נהגתי באנשים אחרים בעבר. ואם יש לנו משהו שלא נראה לי, שלא מוצא חן בעיניי, אני היחידה שיכולה לשנות את זה. רק אני. הם לא צריכים לעשות כלום, כי הם ביצירה שלי. אני היחידה שיכולה לעשות משהו, וזה נפלא. לא רק שזה רק תפקיד שלי, אני אומנם יכולה לשנות אותם, כי זה הכל בידיי. והגישה שלנו, כמו שראיתם כבר בפעם הקודמת, היא מיוחדת ומעניינת בזה שאני בכלל לא צריכה לערב אותם בעשייה. אני לא צריכה ללכת להתלונן על איך שהם מקלים, זה לא נראה לי. אני לא צריכה להזמין אותם לשיחה ולהתחיל להסביר להם מה לא בסדר אצלם או מה אני רוצה. כי זה לא יעזור ממילא, כל עוד אני לא משנה את המקרן. אתם זוכרים, דיברנו שהחיים הם מסך ואני מקרנה עליו את המציאות שלי מתוך מה שאני עושה, אומרת, חושבת. אז זה לא משנה מה אני הייתי רוצה ומבקשת מהם שהם יהיו. אם אני מקרינה עדיין תמונה ישנה, אני אמשיכו להופיע בדרך הישנה. אני יכולים אפילו להסכים איתי. אבל על כורחם הם יופיעו לי בצורה שלא נעימה לי, אם אני עוד לא שיניתי את המקרן שלי. אז אנחנו אומרים, אתם לא צריכים להתאמת איתם, אתם לא צריכים להתדיין איתם, אתם לא צריכים להזמין אותם לכוס קפה. בדרך הזאת אין מתח, אין קונפליקט. מכיוון שכל מה שאני רואה מופיע ממה שאני עשיתי. ואז אם אני משנה מה שאני עושה, הם מוכרחים להשתנות. אין להם ברירה אלא להשתנות. אז אנחנו אומרים, מצאו צד שלישי. מצאו צד שהוא ניטרלי, מחוץ למערכת היחסים. אם זה בעבודה, אם זה בסופרמרקט. ואיתם, עם הצד השלישי, אנחנו מייצרים קרמה שהיא הפוכה למה שיש כרגע. אז אם כרגע למשל מופיע מישהו זועף בחיים שלי, אני לא יודעת, למה אתה כל היום זועף? מה אתה כל היום זועף? מה אני עכשיו עושה? מייצרת אותו זועף. אז במקום לעשות את זה, אני הולכת לצד שלישי, ואני שם עושה את ההפך. אני מנסה להיות קלה ונעימה וכך הלאה. ובצורה כזאת אני משנה את המקרן שלי, ואם אני עושה את זה מספיק ועם מספיק ידע וצריך ידע איך עושים את זה, הם השתנו על כורחם, על כורחי, כי הם יצירה שלי. אז אתם הולכים לסופרמרקט ועם הקופאית שאתם עושים את זה, עם חבר לעבודה אתם עושים את זה. אתם עושים עם אנשים שהם ניטרלים, שאין איתם קונפליקטים ואין איתם מתח, שאתם לא מפוגשים אותם כל בוקר במדבר. עם האנשים האלה אתם עושים את הקרמה הפתוחה, ואתם עושים את הקרמה הפתוחה. ואתם מקדישים את העשייה הזאת לראות את השינוי הרצוי ובני זוגכם בבית. אז השיקה היא להגיע לשלמות עם צד שלישי, בעזרת צד שלישי, זה שם השיקה. וזה נושא את זה מאוד קל ומאוד נחמד, זה ממש משחק, אתם לא צריכים להתעמת עם בני זוגכם כאמור, אין את הרגע שהגיע הזמן להגיד את האמת על מה קורה בינינו. אין את כל זה. הכל נעשה עם אנשים אחרים. כל העבודה, כל הקרמה נצברת עם אנשים אחרים. אז עכשיו אנחנו נמשיך עם התכונות הרצויות שלנו, ואנחנו נזמין אלינו את להקת הזוגיות הרוחנית.
בוקר לבית שעת השמש. יעל היא מתעוררת מוקדם לפני המריחה.
רגע, שישה. יש לו בית, יש משפחה לפרנס. שישה.
אמא, כואב לי המון. אמא, עם איך את מדברת?
אוי, דיברתי עם עצמי חמודי, בוקר טוב, ואתה לך שוב עם קהל שלי?
אמא, יש פה אבא.
אבא ישן?
אמא, מי רוצה אותנו לעניין היום?
מי לקחת לך את כל הלחם
אמא מתכסים אבא לקנות לי אופניים.
אין בעיה, אני אתן לאבא תקנות. אבל תעשה לי מה להצטרף עכשיו, כן, מה אתה לקרוא לך לעשות את העבודה עם האחרת?
אמא בקוראים לי הראש, אני חושב את הרזיק לי. בוקר טוב.
אתה
נראה
קצת כסף מהאנרגיות האלה?
איך ישנת?
ישנתי
טוב. תגיד,
אהבת
את כל הרעיון
בעבודה? תשתהי את המתמחים. עכשיו אתה עם המתמחים, לי אין זמן. שלום. אז שאלה ראשונה שלפעמים שואלים אנשים את עצמם, מה היחס של בודהיזם לכסף? יש כאלה שחושבים שבודהיזם מתנגדים לזה שיהיו לנו כסף. שב במקום מרוחק, תעשה מדיטציה, ומה אתה צריך כסף? אז אנחנו אומרים שזה טעות, שבעצם בודהיזם מעריכים את הכסף, מכיוון שכסף בפני עצמו הוא ריק, הוא לא דבר טוב, הוא לא דבר רע, אבל כאשר יש לנו כסף, אז יש לנו הזדמנות לעזור להרבה אנשים. אנחנו יכולים להשתמש בכסף בתבונה ולעזור להרבה אנשים, ולכן אז זה דווקא טוב שיש כסף. הרבה אנשים, יש להם כל מיני אשליות בקשר לכסף. מאיפה בא כסף? אולי אם אני אעבוד יותר קשה, אז יהיה לי יותר כסף. אולי אם אני אעבוד יותר קשה מאנשים אחרים, יהיה לי יותר כסף. אולי אם אני אחסוך ולא אוציא כסף, יהיה לי יותר כסף. אנחנו אומרים שכל זה זה טעות. אנשים יש להם אשליות מאיפה בא הכסף, והאשליות האלה הן די טרגיות. הן גורמות לאנשים הרבה רגשות של תסכול, והרבה אכזבות, והרבה סבל. אנשים יש להם את הדעה הלא נכונה איך לעשות את הכסף, וזה גורם לזה שהם פרצים והם לא מגיעים. אז אנחנו מנסים פה לתקן את המעוות ולהסביר מה אמר לא בודה איך להשיג את הכסף. הפסוק שמדבר על הנושא הזה שמצוטט פה הוא הפסוק הבא. כל הדברים שהם נגרמים משולים לעיר של רוחות רפאים. אשליה ומיראז' תעתו עיניים, בועה בקצפו של גל, גיה או חלום, או תדמית מעגל שצויר על ידי לפיס של שוחרר. אז פה מדובר על אשליה, מפני שלרובנו יש אשליה איך להשיג את הכסף, והתוצאה היא שאנחנו לא פועלים באופן נכון, ואנחנו לא משיגים את הכסף שאנחנו רוצים. אז המקרה הספציפי שבו אנחנו דנים זה שיש מצב כזה כמו שבמערכון, שיש משפחה ובן זוג אחד מפרנס והבן זוג השני לא. יכול להיות שהוא פותר מעבודה, יכול להיות שהוא סיבות אחרות, ובן הזוג שמפרנס מרגיש שזה לא פייר. הוא מרגיש שכל הנטל עליו, הוא מרגיש לחוץ, והוא היה רוצה שבן הזוג השני גם ישתתף בנטל. ישתתף בנטל הכספי, יביא גם כן כסף, יביא פרנסה, ויהיה יותר איזון. זה באמת מצב לא רצוי, ומה לעשות בנושא הזה? אז רבורי אמרה לכם שהסיבה שקורה לי דבר כזה זה תוצאה, זה הבשלה קרמית, זה הבשלה של זרע קרמי שאני שתלתי בעבר, אני עצרתי את זרע בעבר, אני עשיתי משהו והתוצאה היא שאני חווה שבן הזוג שלי לא עוזר למפרנס. אז מה שאני צריך לעשות זה לעבוד על עצמי, ואני לא צריך לעבוד על בן הזוג. ברגע שאני אעבוד על עצמי ואשנה את התמונות המנטליות שאני משליך, אז אני אראה בן זוג שהוא לא מתנהג באותה דרך. ואז יכול להיות שפתאום בן הזוג יבוא ויגיד לי, תשמע, אתה עובד כל כך קשה, כבר כל כך הרבה זמן, למה שלא תיקח חצי שנה חופשה ואני אדאג לפרנסה של הבית? כן? אז רק נדאג לצרוע את הזרעים המתאימים וזה יכול לקרות. אז יש לנו את הפרינציפ, אנחנו מתקנים על ידי עצמנו, אבל עכשיו אנחנו צריכים דברים יותר ספציפיים. מה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו רואים שבן הזוג שלנו לא מפרנס? בן הזוג הוא הראי שלנו, נכון? אז אם אנחנו רואים בראי לא מפרנס, סימן שאני צריך לעשות משהו בנושא ומה אני צריך לעשות. אז בתיקון הקרמי אנחנו נותנים שלושה דברים. דבר ראשון, יהיה זהיר עם כסף, דבר שני, יהיה רגיש לסביבה, ודבר שלישי, שלם חובות לך בזמן. אז נסביר אותם אחד אחד. לקרמה יש תכונה כזאת, שאם אני עושה דבר, אז אחר כך יש לי נטייה לעשות שוב את אותו דבר. לכן, אם מפשילים נברעים שבן הזוג לא מפרנס, אז יש סיכוי טוב, לא מאחוז, אבל יש סיכוי טוב שאני ממשיך לשתול את הזרעים שגרמו למצב הזה להופיע. ובגלל שאני ממשיך לשתול את הזרעים, אז המצב ימשיך להתקיים. מה אני יכול לעשות? דבר ראשון, להפסיק לשתול את הזרעים האלה. נכון? להפסיק לשתול אותם. איך אני מפסיק לשתול אותם? השיטה הראשונה שאמרנו זה היזע עם כסף. אפילו אם יש לי כסף, אפילו אם יש לי הרבה כסף, אני צריך להיות זהיר עם הכסף, אני צריך להימנע מלזרוק כסף ככה סתם. מכיוון שכאשר אני זורק כסף ככה סתם, אז זה יוצר לי את הזרע לראות את עצמי בעתיד בתור מישהו שאין לו כסף, או למשל להיות במצב כזה שהבן זוג שלי לא משתתף איתי בפרנסה. אז אני צריך לחשוב להיות זהיר עם הכסף, לא לזרוק. אז זה הדבר הראשון. זה בחיים האישיים שלי. אבל אם אנחנו הולכים ליותר גדול, אז זה כל העולם. אז הדבר השני, אני צריך גם לדאוג לכל העולם. אני צריך שתהיה לי החוויה שאני דואג לעולם. וזה אומר להיות ירוק. לא לבזבז משאבים של העולם. במשפחה אני דואג לא לזרוק את הכסף, בעולם אני דואג לא לבזבז אנרגיה למשל, לא להשאיר את המכונית דולקת שלא לצורך, כי באופן בלתי ישיר זה מעלה את מחיר הגז כשאני צורך יותר גז, ואז מחיר האנרגיה, מחיר הנפט הוא כל כך יקר שבעוד הוא לאנשים אין כסף לקנות נפט לבישול והם לא יכולים לבשל את האוכל שלהם. אז המטרה שלי היא לדאוג לכל האנשים בעולם. אני עושה מה שאני יכול, אני פותח את העיניים, בודק מה אני עושה ומוצא מה לעשות. ויש עוד דבר שלישי שזה לשלם חשבונות בזמן. כאשר אני לא משלם חשבונות בזמן, מה אני עושה? במיוחד בעסקים, כאשר אני לא משלם חשבונות בזמן, אני מקבל קצת ריבית על הכסף בזמן שהוא שוכב בחשבון שלי. אבל זה שהבטחתי לו את הכסף, ואני לא מקיים את ההבטחה שלי, אז בעצם הוא לא מקבל את הכסף לזמן. אז בעצם גנבתי ממנו כסף לזמן מסוים. אז שוב, זה יוצר את הזרעים הקרמיים בעתיד שיחסר לי כסף. אז פה נתנו לכם שלוש שיטות שמאפשרות לי להפסיק לזרוע את הזרעים שגורמים לי להשליך מצב שבן הזוג לא מפרנס. זה לא מספיק, זה טוב, זה תנאי הכרחי, זה עדיין לא תנאי מספיק. למה? יש את החלק של להפסיק לזרוע את הזרעים שגורמים לי להשליך את המצב השלילי, ויש את החלק שאני צריך, למשל, זרעים שייצרו אצלי שפע. איך אני יוצר שפע? מה זה, ככה סתם, פוקוס פוקוס ושפע בא אליי? אז אנחנו אומרים לא, יש סיבה ויש תוצאה. והסיבה לשפע זה נתינה. הסיבה לכל הכסף שקיים בעולם זה לא שהדפיסו כסף בבית הדפוס. הסיבה לכסף שקיים בחשבון בנק שלי, במיוחד, זה לא שאני הלכתי לעבודה וקיבלתי משכורת. כי יש לפעמים אנשים שהולכים לעבודה ובסוף לא משלמים להם. קוראים כל מיני דברים. אם זה תמיד היה, תלך לעבודה, תקבל את הכסף, אז זה היה עובד בכל המקרים. העבודה שזה לא עובד בכל המקרים, מראה שיש לי איזושהי שייכות לעניין. אז חקרו עבודה. וחקר אריה נגרג'ונה, וחקרו עוד אנשים נאורים רבים, ומה שהם מצאו, שמה שמביא לנו שפע זה נתינה. השפע בא מתוך זה שאני נותן. עכשיו, לפעמים אני יכול לתת דברים חומריים, וזה מצוין, ולפעמים אני יכול לתת דברים אחרים. אני יכול לתת אהבה, אני יכול לתת תשומת לב, אני יכול לתת סימפתיה, אני יכול לתת חיבה. אז זה סוג שני של נתינה שהוא גם כן בעל ערך רב. סוג אחר של נתינה זה הענקת ביטחון. יש אנשים שמרגישים מאוימים, כל מיני סכנות, חיות רעות, שודלים. אז אם אני יכול להעניק להם ביטחון, לעזור להם עם הביטחון, זה גם כן סוג של נתינה. והסוג הכי יקר של נתינה, הסוג הכי בעל ערך, כמו שיש את הפתגם, אם אתה נותן דג, אז זה פותר את הבעיה ליום אחד, אבל אם אתה מלמד לזוג, אז זה פותר את הבעיה לאור הזמן. הסוג של נתינה שהוא באמת בעל ערך, זה נתינה של חוכמה. מסופר על שלמה המלך ששאלו אותו מה הוא רוצה, הוא אמר אני רוצה חוכמה, כי מתוך זה אז אני משיג את כל הדברים האחרים. אז אם אנחנו יכולים לתת למישהו אחר חוכמה, הבנה, במיוחד, הכי חשוב, הבנה איך העולם עובד, אז זה נתינה שאין משלה והיא הכי בעל הדרך לכל הדברים. עכשיו, אחרי שנתתי, כיוון שנתתי באיזושהי צורה, אז יצרתי זרעים שיחזור אליי, אבל אני צריך לעשות הקדשה. והקדשה זה אומר שאחרי שעשיתי את הנתינה, אז אני אומר בליבי, אני מקדיש את הנתינה הזאת שבן הזוג שלי יעזור בפרנסה, או דבר אחר שקשור בקבלה שהיא יצירת תמונה מנטלית של שפע. וזה מספיק, זה כבר מכוון את הקרמה למקום המתאים, ואחרי מאמץ מתאים, אז זה ייצור את הבן זוג שהוא משתתף בפרנסה. יחד עם זאת, כדי להגביר את הכוח של הנתינה ולקבל את התוצאות יותר מהר, אני צריך לעשות את הנתינה מתוך הבנה. כשאני נותן סתם את החמישה שקל למישהו, אז זה טוב. אבל אם אני נותן את החמישה שקל מתוך הבנה של קרמה וריפוד, מתוך הבנה שבזה שאני נותן את החמישה שקל יחזור אליי פי 77, אז זה נתינה שהיא הרבה הרבה יותר חזקה מאשר סתם נתינה. ולכן התוצאה של זה תבוא אליי בחזרה הרבה יותר מהר. אבל אי אפשר לבדל, מוכרחים להאמין בזה באמת. אז תודה רבה.
תודה רבה.
אני
רוצה להוסיף שתי מילים לכל מה שאריה אמר. מה שחשוב להדגיש זה שאנחנו עושים את העבודה לא ישירות עם בן הזוג. אנחנו לא הולכים ומתקטרים להם, או מתפנדים עליהם, או פועסים עליהם, או מזיקים תנים. זה רק מייצר לנו זעה ועצמות ביחסים. אנחנו עושים אותה עם צד שלישי. למשל, בדוגמה הראשונה אנחנו נותנים. הנתינה הזאת תייצר לנו רשומים של שפע, וכתוצאה מהנתינה שלנו בן זוגנו נמצא עבודה, או יהיה מעוניין בעבודה, או הוא ישתנה, או מי ישתנה. המחשבה שלי עושה המון הבדל. יש כל כך הרבה עוני בעולם. המעט גז שאני שורפת כשאני בשלט, אתם יכולים להגיד כמה הבדל זה כבר עושה בעולם. לא הרבה. אבל המחשבה שלי עושה המון הבדל, בגלל שהעולם הוא כולו השלכה מתוך המים שלי. אם אני עושה את החיסכון שאני עושה ואת המודעות שאני מכניסה ואיך אני משתמשת במשאבים, מתוך מחשבה שהמשאבים האלה משותפים עם אנשים אחרים בעולם, המחשבה הזאת יכולה לשנות את התודעה שלי. וזה אחר כך חוזר אליי, כשהרשומים בתודעה שלי השתנו, זה חוזר אליי כבן זוג שפתאום מעוניין למצוא תור מסמן. ועוד מילה אחת על הדרך השלישית, שאומר, דאגו לשלם את החשבונות בזמן. דאגו לשלם את החשבונות בזמן. לא לשלם בזמן בצורה שכנבה. בצורה שבה אני לוקחת ממישהו משהו שהוא לא שלי. ולא ניתן לי ברשות. אז אני מצלמת את עצמי עושה את זה, אחר כך אני רואה בן זוגי לא עושה את חלקו. הוא לוקח כאילו מהפרנסה שאולי מגיע לי או מגיע למשפחה שלי, זה איך שזה חוזר. כשאני מתחילה לשנות את זה ולתקן את זה ולהקפיד על לשלם את המיסים שלי בזמן ואת החשבונות שלי בזמן, ואני משנה את איך שאני מתייחסת לכסף. והתוצאה היא שאני אחווה את זה לכם. אז תודה רבה. אנחנו נמשיך הלאה. הבאה אחרונה ראשונה שמה חושבים, מבקשים חושבים. אז אנחנו נזמין שוב את התיאטרון שלנו.
אוי, אולי אני אגיד לך מצב חדשות? גדול מזמינה, הכל מפולח, מכוער, ישן.
את רוצה אקדמיקי, תזמסים, מה את רוצה ממני?
אתמול גייסתי לך שלוש חולצות, דווקא את החולצה לא כמעט אתה צריך לבחור. והדאודורנט מלפני 70 שנה, אולי תחליף כבר דאודורנט? אני מנסה למצוא לך בגדים למחר, אבל אולי תקנה בגדים חדשים לאירוע שמחר של הבית עם זה?
יש לי עדיין את הבנים מהחתונה שלנו, אני אלפי מאוד. איך בואי לישון?
אה, יש לי עוד כמה מילים לכתוב, וקח לי קצת זמן. אתה שומע? קראתי שיש מבצע על עזרת לייזר, אז חשבתי אולי קצת...
אין עזרת לייזר, לא היום. איך בואי לישון?
יש לנו כאן פסוק ממאסטר סאלה, המורה של אריה נגרדונה, והוא אומר, אדם שאינו מבין שכל הדברים נעדרים עצמיות כלשהי, ואשר למרות זאת שואף את העונג הרב להשיג, דומה לאדם צמא הרודף אחרי מיראז'. וכי איזו תועלת תוכל לצמוח לאדם שהוא צמא ממשהו רק אשליה של מים תלויים באוויר? תישאר לך שם בינות הלוטוס והיהלום, משחק היטב במשחק של העונג הרב. מי שאיננו מצליח ללמוד כיצד להשתמש בעונג, כיצד יוכל לצפות להגשים תקוותם של שלושה יקומים. אז בואו אנחנו נעשה משאל קטן. כמה מכם מעוניינים באקסטזה? חיים הרבה אקסטזה. אוקיי, אני אשאל שוב, כמה מכם רוצים חיים רעים באקסטזה? אוקיי, זה יותר. אז אנחנו פוגשים אדם ומתחילים להרגיש משיכה אלינו, ומתחילים להרגיש התרגשות. ואנחנו אומרים, האדם הזה גורם לי להרגיש כמו שאף אחד לא גורם לי להרגיש. אני צריך אותו או אותה בחיים שלי. כזאת התרגשות רק אם אני אראה שאני מתחיל לבוא. מה אומר לנו מאסטר סאלה? הוא אומר, אדם שאינו מבין שכל הדברים נעדרים עצמיות כלשהי, ואשר למרות זאת שואף את העומק הרב להשיג, דומה לאדם צמא הרודף אחרי ממש. המחשבה הזאת, האדם הזה מאוד אטרקטיבי, האדם הזה מרגש אותי. אם האדם הזה אני רוצה להיות כל חיי וכך הלאה וכך הלאה, מה שאנחנו מרגישים כשזה קורה לנו, אנחנו אומרים שזאת צורה של בורות. מאסטר סאלה אומר, וכמובן אריה נגרדונה יגיד אותו דבר, זו צורה של בורות, זאת הסיבה שאחר כך אנשים שעובדים בבני זוגם, הם נמצאים בזוגיות מסוימת, פתאום הם פגשו אותו או אותה, אוי, איפה היית עד עכשיו? עשר שנים היית נשוי פה, איפה היית? זאת הסיבה שיש כל כך הרבה גירושים. ואנחנו אומרים שזה לגמרי לגמרי במוסס לבורות. ובורות תמיד תביא לנו סבל, היא תמיד תביא לנו כאב, זה הטבע שלה, זה הטבע שלה, היא מייצנצת, היא פורצת, היא מושכת אותנו, ואנחנו נפלים. אנחנו חושבים שהאדם שמה גורם את העונג שלי, את האקסטאז שלי, את ההרגשה הטובה שלי, את פיקות הלב שלי, את ההתרגשות שלי, הם עושים לי את זה. הוא אומר, אדם שאינו מבין שכל הדברים נעדרים עצמיות כל שלי, הוא רודף אחרי ממש. מה הוא אומר במילים אחרות? זה לא בא משם. בלתי אפשרי שזה יבוא משם. זה נראה לי כמו שזה בא משם. בדיוק כמו שזה נראה לי שהעץ בא מהבית חרושת. אבל מה שהביאו מהבית חרושת בשביל הכלב לא נראה כלב. אז זה נראה לי כאילו שזה עץ, אבל אני לא יכולה להגיד שזה עץ, כי הכלב חושב אחרת. אז זה אומנם מופיע לי כאב, ואני בטוחה שבבית חרושת שמסין עשו עטים, אבל אם זה היה עץ שעשו אותו בסין, אז כל ייצור שירואה היה רק לכתוב לי זה, אבל זה לא המצב, זה לא הגיע לי בבית חרושת את הדבר הזה. מאיפה בא עץ? הוא בא מפה. צריך אותי לזהות עץ כדי שאני אוכל לכתוב לי זה. לכלב אין את היכולת לזהות בלי כתיבה, אז בשבילו זה לא יכול להיות, אז זה אף פעם לא יהיה עת. לא משנה כמה פעמים אני אדגים לו מה אני עושה עם זה, הוא לא יתחיל לפתור. כי אין לו את הרשום להשליך עת. אז העת לא בא משם אליי, אלא הוא בא ממני, הוא בא ממני. אני משליחה עת, תלוי בי. בן הזוג שמרטיט את ליבי, לא בא משם. הוא בא ממנו. ואם בידי הפסיק לרטוט, גם זה בא ממנו. כשאני פוגשת אדם כזה, מה התגובה הטבעית שלנו? אנחנו מנסים לאחז בהם, לתפוס אותם, להחזיק בהם, להתחתן איתם, לשים אותם בבית, מוכנים לעזוב בית בשבילם, בשביל הבית הזה. ואז מה קורה? אולי זה מחזיק מעמד שישה חודשים, אולי. ואז מה? מכיוון שהעונג לא בא מהם. העונג לא בא מהם. העונג הוא משהו שאני משליחה. אנחנו סבורים שהדברים בחוץ הם אלו שמייצרים את הרגשות שלנו. אני מגיבה טוב לזה ולא טוב לזה, זה עושה לי טוב, זה עושה לי רע. אנחנו אומרים שזה לא האובייקט, זה לא האדם שמופיע, זה לא האובייקט שנראה לי או לא נראה לי. אותו אדם שנראה לי אטרקטיבי, אם הייתה לו עצמיות של להיות אטרקטיבי, אז כל אחד שהיה פוגש את אותו איש או אישה, היה מרגיש בדיוק מה שאני מרגישה. אבל זה לא המצב. אז זה לא יכול להיות שזה בא מהם. אם זה היה בא מהם, אז האדם הזה היה תמיד מרגש אותי, כל פעם שאני פוגשת אותם. ואנחנו יודעים שבמרבית המקרים, ההתרגשות הזאת נעלמת כבר בזמן, והיא פוחתת. למה היא פוחתת? זה מה שמעניין אותנו. איך זה שהיינו כל כך מאוהבים ונרגשים והכל היה נפלא? אומרים שנה וחצי זה הממוצע לעיר הדבש. זה טוב. מה קורה? מה קרה אחרי שנה וחצי? מה קרה להם אחרי שנה וחצי? הם פתאום לא אדם שהתחתנתי איתם. מה קרה לנו? אנחנו אומרים שמה שהשתנה זה לא הם. כי הם מלכתחילה הם היו השלכה שלי. מה שהשתנה זה ההשלכה שלי. הקרמה שלי השתנתה. מה שאני משליחה השתנה. הקרמה שלי לעונג או לרדת השתנתה. הקרמה שלי לחושניות השתנתה. והתוצאה היא שהם נראים לי פחות אטרקטיביים, ולהפך, אני אולי נראית להם פחות אטרקטיביים. אז איך אנחנו יכולים לשנות את המצב הזה? איך אנחנו הופכים את המצב הזה? כי עכשיו זה נהיה מעניין. כי אנחנו אומרים שאנחנו יכולים להפוך את המצב הזה ולגרום לכך שהרטט ילך ולגבר ויגיע לאקסטאזה מדהימה. הוא מדבר בפסוק שלו על העונג הרב, הוא מדבר לא רק על העונג הרב, בסוף אתם רואים הוא אומר מי שאינו מצליח ללמוד כיצד להשתמש בעונג, איך יוכל להצפות להגשים תקוותם של שלושה יקומים, על מה הוא מדבר פה? שלושה יקומים זה במיתולוגיה הבודהיסטית תיאור של הקוסמוס, תיאור של העולם, יש יקומים שונים שבהם יצורים חיים. וישויות שמגיעות להערה, לעוני האולטימטיבי, לעושר האולטימטיבי, הן אוטומטית מחפשות איך להושיע את היצורים בשלושי קומים ולעזור להם להגיע לאותו מקום. זאת הערה, דיברנו על זה. הוא אומר, חד וחלק, אם אתם לא לומדים לייצר את האקסטזה אצלכם, איך תעזרו לאחרים להגיע למצב האקסטזי הזה של הבודה? הבודה נמצא באקסטזה מדהימה כל הזמן. אם אתם לא יודעים לייצר את זה, תשכחו מלעזור לאחרים להגיע לשם. אז דבר שאנחנו מחפשים ושואפים ומשתוקקים אליו, זה בדיוק הדבר שיביא עושר לאחרים. התפקיד שלנו זה ללמוד לייצר את זה בשביל עצמנו, כדי שנוכל לייצר את זה בשביל אחרים. אז עכשיו זה טריקי, כי אנחנו אומרים, אתם לא הולכים לבני הזוג בשביל זה, נכון? אתם הולכים לצד שלישי, אוקיי? אז איך נייצר את האקסטזה הזאת לצד שלישי? מה צריכה להיות האינטראקציה שלנו עם צד שלישי כדי להגביר את החושניות הזאת ואת האקסטזה הזאת? ומעניין, כמו שאמרנו בהקדמה, פה במיוחד מעניין, שהאופן שבו אנחנו עושים את זה, בו זמנית, יעשה את בן זוגנו יותר חושני ויעשה אותנו גם יותר חושני. בו זמנית. אז בעצם פה, דרך צד שלישי אנחנו עובדים על שנינו. הטעמה שמשנה את החושניות שלי היא בדיוק הטעמה שתתקן לי בן זוגי. ואנחנו הולכים להתקרבים. אז איך אנחנו עושים את זה? אז הנה שלוש העצות במקרה הזה. ואנחנו עושים את זה שלישי. הראשונה, נתחיל לשים לב איך אנחנו מתלבשים. ופה חשוב לשים את הדגש בשביל מי אני מתלבשת. והדגש הוא שאני רוצה בהופעה שלי להגיד לזולת. אני מתלבשת לא בשביל מי, אלא בשביל הזולת. אני מאמנת את התודעה שלי, מאמנת את עצמי, לראות את עצמי בדמות יפה. אני יוצרת את עצמי בדמות יפה. דמות יפה, דמות אטרקטיבי, דמות צעירה. וטיבטי קוראים לזה נגל, אמרו נגל.
נגי.
נגי זה סוג של גאווה, יש לה גם את הקונוטציה השלילית של גאווה, אבל פה זה קונוטציה חיובית. במסורת הקלטית הם קוראים לזה גלמור, שזה כמו זוהר. סוג של זוהר. לפי המסורת שלהם, המיתולוגיה שלהם, יש להם שם הפיות. והפיות האלה נראות כמו אנשים רגילים, אבל יש להם את הגלמור הזה, את הזוהר הזה, שהן איכשהו שופכות על עצמם, ואז הן פתאום מופיעות בגובה 2.5 מטר, ויפהפיות וכך הלאה. אז אנחנו מתחילים לחשוב על עצמנו כבעלי הגלמור הזה, כבעלי הזוהר הזה, כאילו שיש לנו אותו. ואם אני הולכת עם המחשבה הזאת על עצמי, של הזוהר הזה, זה מתחיל להשפיע על איך אני מתקשרת עם העולם, מה אני משדרת לעולם. אז אני קונה לעצמי בגד חדש, ואני הולכת לעבודה ואני זוכרת מי אני. אני הפייה הזאת, עם הזוהר הזה, אליי. ותהנו מהמחמאות, אין בעיה. הרבה פעמים אנחנו נמצאים עם בני זוג, ואחרי כמה זמן נכנסים לאיזו שגרה, ולכמו שהוא כל כך את הוא המערכון שלהם, אתה לא צריכה להתלבש במיוחד בשבילנו, או יש לי גם זוג, או לא חשוב. המחשבה הזאת משפיעה על איך אני רואה את עצמי. ובגלל שהיא משפיעה על איך אני רואה את עצמי, היא גם משפיעה על איך הם רואים אותי. ואז היא גם משפיעה על איך העולם רואה אותי, איך שאר העולם רואה אותי. אז אם אני מתחילה להתלבש ולהופיע בצורה שמנעימה לזולה. זה נעים להיות היד אדם שהוא אטרקטיבי. אם אני מתחילה להרגיש אטרקטיבית, להרגיש זוהרת, ואני מופיעה ככה לעולם, זה משנה את הקרמה שלי, זה משנה את התדר שלי. היום אנחנו אומרים סקסי, אתם יכולים להשתמש במילה סקסי, אבל הרעיון הוא שאני יכולה ליצור את זה מבפנים. ורואים את זה אצל הלמות הטיבטים מאוד יפה. אלו מהם שמאוד מתקדמים בתרגול שלהם, אם אתם פוגשים אותם ברגע הנכון, הם יכולים להופיע כבני 14. הם יכולים להישבע רגע לפני זה נראה את הגן 70, עכשיו אתה נראה את גן 14. וזה ממש מרגיש ככה. והם מכוונים לגיל 16. אבל זה נטיבטי. מה ש-16 אנחנו אולי נחשוב שזה 14, נראים יותר סירים בהופעה שלהם. הם יכולים להיראות ממש כבני 14. ולמה 16? כי זה נחשב סיר העונות. זה גבר, נערה, זה עכשיו בגיל 12. אתם יכולים לראות את הרמות האלה שהם ממש בפועל רואים את עצמם בני 16. זה מאוד מדהים לראות איך הם מיישמים את השיגבול הזה. אז זה מספר אחד, שאתם מופיעים עם הזוהר של תתי העולם. ובהתחיל לשנות איך העולם מגיעים, ואיך בני זוכם מגיעים את זה, אוטומטי. מספר 2, להעריך יופי. אתם רואים מישהו יפה ליהנות מהיופי שלהם. מישהו עובר על אתכם ומרושים נפלא ומרשימים, יגידו וואו. תתפלו מהם, תפרגנו להם. או שחקני קולנוע. משהו שמרשים אתכם כיפה. ככל שאתם יכולים יותר לשמוח ביופי שיש בעולמכם. לחגור את החיות ואת האנרגיה ואת היופי בעולם. אני רוצה אנרגיה של חיות אצלכם. כי כשאדם חושני, יחד עם החושניות באה תחושה של הרבה אנרגיה. ואנחנו פה הולכים להיפך. אנחנו חוגגים את היופי ואת האנרגיה בחוץ, וזה מייצר אותה החיים שלנו. זה אחר כך כופה עלינו את המשקפיים הקרמית, אלא אנחנו רואים את בן זוגנו כחושני ומלא אנרגיה. הם לא צריכים לעשות כלום, וזה הכל השלכה שלנו. כי החושניות היא בעצם אנרגיית חיים. ואנחנו צריכים איכשהו לחזור לתמימות שלנו עוד עוד זה. כי הרבה אנשים חוששים אם אני לא יכול לעשות את זה. זה לא נכון, זה לא משני. יש פחד מהחושניות. אז פה אנחנו צריכים לבוא עם זה קצת בתמימות. כמו ילד, אל מקום חדש. ולהיות מוכנים לקבל את זה לתוכן. הרבה פעמים יש חשש מלעשות את זה. אנשים חוששים, זה נראה להם איכשהו מתחיל. בדרך כלל, החשש הזה נובע מהתנהגות פנימית בלתי הולמת מתישהו בחיים. כי אדם שהוא טהור מבחינת ההתנהגות הפנימית שלו, יש פה הרבה חושניות באופן טבעי. ואז הוא לא יחשוש מן ההצעה הזאת שאנחנו נותנים כאן. ולא יחשוש מלהעריך חושניות כיופי אצל אנשים אחרים. להפך, היופי של האחרים יתרום אליו, הוא תמיד יבחין בו. הוא עובד, הוא תמיד יבחין בו. ואולי אפילו לא תקראו לזה, אז חושניות, זה יהפוך למין תחושה שאתם כל הזמן טובלים בתוך יופי. וזה אפילו לאנשים שבחרו להתנזר. אם הם מתרגלים את הראוי, זה יוצר אצלם עוד יותר אנרגיה. מכיוון שעיסוק במין מוריד את האנרגיה הזאת, הוא משחרר אותה, הוא מאבד אותה. בכל פעם שאנחנו מעורבים בפעילות מינית, אנחנו מפסידים קצת מהחיוניות הזאת. אז למעשה הסיבה לשמור על חיי פרשות, זה כדי לאגור את החיות הזאת, כדי שנוכל להשתמש בה לדברים הכלים. מכיוון שהיא נותנת לנו הרבה כוח. זה כוח חיים בעצם. ואתם רואים אנשים שהם נזורים הרבה שנים, הם עושים את זה כראוי, זה נותן להם איזה זוהר, זה נותן להם איזה נוגה שעוטף אותם. זאת האנרגיה. זה היה מספר 2. מספר 3, קשור למה שאמרתי עכשיו, וזה לשמוע לב טהור. זה לשמוע על יושר מוחלט ומסירות מוחלטת לבני זוגכם אם יש לכם. אז גם אם אתם רואים אנשים יפים סביבכם או אנשים מושכים סביבכם, אתם לא מפתחים את ההשתתקות של יושר שלכם. אתם יכולים להעריך את היופי בלי לרצות בעלות עליו. וזה תורה, זה סוג של תורה. אם אנחנו מבינים איך קמה ברגיחות יוצרים את עולמנו, זה שאנחנו צריכים לפעול עם התואר הזה כדי לייצר את העולם החושני סביבנו. כי זה מה שיקרה אוטומטית אם אנחנו נשמור על תודעה של תאורה, שקשורה בהתנהגות מינית תאורה וגם במחשבות תאורות סביב המינית. אם אנחנו מאוד מאוד זהירים, מאוד מאוד זהירים, שלא לפגוע אפילו במעט במיניות שלנו, עם הפלטותים ועם המבטים, אם אנחנו מאוד מאוד תאורים בליבנו, זה הקרמה של להגביר את החושניות שלנו ואת העונג שלנו, שלנו מדבר עם הסרסרה, שהוא יעזור לנו להגיע להיות במקום המדהים הזה, שבהרה שאנחנו נוכל לעזור לכל הגורים. אז אם אנחנו באמת באמת רוצים להיות יותר מושכים ויותר חושניים ולחיות בעולם כזה שהוא מלא חיים ואנרגיה וחושנים, אנחנו צריכים לשמור על טוהר מיני, לשמור על התודעה שלנו. אל תגידו למישהו משהו שלא הייתם אומרים אילו בני זוגם היו ניצבים עליה. לא להגיד משהו למישהו שהייתם נמנעים אילו בני זוגם היו שם. זה אפילו לא מחשבה. דיבורים, מחשבה, מבטים, כל זה. כי את זה איתם הייתי רושמת כל מחשבה שלה. אז גם אם לא עשיתם שום דבר אבל חשבתם מחשבות, זה גם ישר. זה מוריד מהחיות הזאת, זה מוריד מהעולם המדהים הזה, שאלה, יש לנו פוטנציאל להגיע. אז העצה פה להיות מאוד מאוד זהירים בלבכם, מאוד ישרים ומאוד נאמנים. וזה לא מונע מליהנות מיופי ומלהעריך יופי ומלהעריך אנשים יפים. וזה מונע, וואו, היופי הזה אותי בחיי, זה הפרמה שלי, יופי. איך אני אשמח בזה? אתם לא צריכים לפתח את השוקה הזאת בבעלות על זה. אתם רואים זוג יפה או זוג שלי יחסים טובים? תפרגנו להם, תשמחו בשמחתם, זה מייצר את הקרמה הזאת בשבילכם. אז אנחנו יכולים לחגוג אותם, בלי שנצטרך לחשוב עליהם. אז זאת הקרמה של שבילכם.
Yeah.